אנחנו מתחילים את חובת התלמידים שוב, האדמו"ר מפיאסצ'נה. למרות שהדברים נכתבו לפני קרוב ל-100 שנה, 70 שנה, קרוב ל-100 שנה עברו מאז שזה נכתב, אנחנו נראה שהדברים ממש רלוונטיים לדור שלנו. נתחיל שיח עם המלמדים ואבות הבנים. אני רק מבקש שתכוונו אותי, אם יש דברים שאתם רוצים שיהיה יותר דגש עליהם, פחות דגש עליהם. זאת אומרת, לפעמים אנשים נמצאים בסיטואציות שונות. זאת אומרת, הפעם הראשונה שעברתי את הספר היה למדריכי בני עקיבא. אף אחד מהם לא היה נשוי, לאף אחד לא היה ילדים משלו, אבל כולם היו צריכים להתמודד עם בחורים ובחורות בגיל ה-17-15. העברתי את זה בצורה אחת. פעם שעברה שהעברנו את זה פה בבית כנסת, אז העברנו בצורה אחרת. הפעם אני מציע ש... אנחנו נתחיל שיח עם המלמדים ואבות הבנים. אחד מהנקודות הקשות שאנשים חושבים שהן מאוד פשוטות זה לדעת את מקומנו בחיי הילד. זאת אומרת, לא הרי המלמד כרי המורה למתמטיקה, לא הרי המורה למתמטיקה כרי המורה לספורט, לא הרי המורה לספורט כרי האבא, לא הרי האבא כרי האמא. אחד מהוויכוחים שמאוד מצויים בבתים זה בגישה החינוכית שהאבא רוצה שהאימא תהיה יותר אבא והאימא רוצה שהאבא יהיה יותר אימא. זאת אומרת, האימא באה בטענות, מה אתה כל כך קשוח, תהיה יותר עדין. האבא בא בטענות, מה את כל כך מבטרת, אולי צריכה יותר לדרוש. אז אנחנו צריכים לדעת שלכל אחד יש מקומו ותפקידו, ואחד מהדברים שלוקחים זמן והם לא פשוטים בכלל, זה ללמוד את מקומנו בחיי הילד. זה דבר שמאוד תלוי בחברה, וזה מאוד תלוי בדור. זאת אומרת, אנחנו בדור קצת מתוספח בנקודה הזו. הילדים שלנו גדלים הרבה מאוד שעות מחוץ לבית. יכולת ההשפעה שלנו השתנתה לחלוטין. אנחנו היום מתמודדים עם אייפון, אנחנו מתמודדים עם מורים, מרצים, רבנים, חברים, שמבלים הרבה יותר זמן מאיתנו עם הילדים, וממילא אנחנו צריכים לדעת את מקומנו. זאת אומרת, מה תפקידי? מה אני רוצה להקנות? מה אני יכול להקנות? מה תפקידי להקנות? ובן אדם צריך למצוא את מקומו, וזה לא פשוט. לפעמים ילד נמצא בסיטואציה שהוא צריך יותר אבא ופחות אמא. לפעמים ילד בסיטואציה שהוא צריך יותר אמא ופחות אבא. אני זוכר שהיה ילד יתום שהתנהג באמת לא בסדר, והוא היה בחיידר של זילברמן, והרבה, אחד מהבנים של הרב זילברמן, התקשר לאמא ואמר לה, אני רוצה עכשיו לחנך את הבן שלך, אבל אני רק יכול להיות איתו תקיף אם את בבית תהיה רכה. הוא לא יכול בשני זוויות לחטוף. האם בבית את מסוגלת לוותר לו ולא לדרוש ממנו ולתת לו מנוס בבית? אז היא אמרה לו, לא, היורצייט של האבא מגיע תוך שבועיים, עכשיו זה זמן מאוד קשה בבית, תמיד שהיורצייט של האבא מגיע, אני לא מסוגלת. אז הוא אמר, אין בעיה, אנחנו מחכים חודש, נדבר עוד חודש, חודש וחצי, אם את מוכנה, אז אני מוכן להרים את הכפפה.
מותר להתנהג ככה ליתום?
צריך, מי יחנך אותו? כן, זה מסוכן, אבל צריך. זאת אומרת, זה פחד, אבל מה לעשות? אם הוא לא יחנך אותו, אז הוא באמת יגדל פרחה. זה באמת מפחיד, צריך לשקול היטב וצריך לעשות. זה קשה, קשה, צריך לשקול היטב. אני רק אומר, אז פה היה מחנך מאוד מוכשר, הוא לא הגיב מתוך כעס, היה משוקל, היה שקול, היה מדוד, התקשר לאמא, היה פה תיאום. אם את מסוגל להיות רכה, אני יכול להיות קשה. אותו תיאום צריך להיות בין הורים. זאת אומרת, צריך לחשוב. אנחנו עוד נדבר על זה. את תפקידים שונים. לפעמים שני ההורים צריכים לעמוד איתן, לפעמים כשהורי אחד דווקא בא עם המקל, המקל זה לא כפשוטו, כן, כמובן, ההורי השני צריך לבוא וללטף. צריך לדעת באיזה סיטואציה אנחנו, חשוב להראות עמדה מגובשת, ובאיזה סיטואציה צריך לנסות לעזור לילד לדעת איך להתמודד עם ההורי השני. זאת אומרת, יכול להיות שהורי אחד ידרוש וההורי השני יבוא ויאמר, תשמע, אמא שלך באמת לא יכולה עם ההתנהגות הזו, אז בואו נחשוב איך אתה משנה את ההתנהגות. אז אם אמא תתפוס עמדה קשוחה, אבא יכול ללוות וללכת איתו. זה מה שאני אומר, כשאנחנו אומרים שיח עם המלמדים ואבות הבנים, למרות ששניהם יש להם תפקיד חינוכי, צריך לדעת, התפקיד הוא לא זהה, והתפקיד משתנה מבית לבית, מעידן לעידן, מגיל לגיל, מדור לדור. וזה לא מה שאנחנו גדלנו. זאת אומרת, הילדים שלנו חווים הווי לגמרי שונה ממה שאנחנו חווינו בגיל שלהם. הקושי הוא כפול ומכופל כשאנחנו עולים חדשים או חוזרים בתשובה, ואז בכלל הילד יש לו הווי שאנחנו לא מדמיינים. ופתאום אתה נמצא בסיטואציה שאתה לא ברור לך, או אתה בעצם ממציא את הגלגל. אחד מהטעויות שהורים עושים בחינוך זה שהם ממציאים עקרונות ומחליטים שעל פי זה אני אנהג. זה לא בדיוק הולך ככה. כמו שהחיים שלנו דינמיים, בן אדם אומר אני אקום לתפילה והוא לא תמיד בדיוק כאן. בן אדם אומר אני אלך לשיעור והוא לא תמיד בדיוק הולך. בן אדם אומר אני לא אדבר לשון הרע והוא לא תמיד בדיוק עומד בזה. זאת אומרת, אנחנו נותנים לעצמנו, בגלל שאנחנו אנושיים, יש לנו הבנה שהדברים הם לא 100%, באותה מידה זה לא הולך לעבוד עם ילד על פי עקרונות ולעבוד על 100%. איך אתה יכול לדבר לשון הרע? רגע, גם אני מדבר לשון הרע. אנחנו צריכים לעבוד על זה. אנחנו לא צריכים לומר זה בסדר. אבל אנחנו גם לא יכולים לבוא אל הילד עם דרישות של 100%. וזה מה שקורה הרבה פעמים כשעובדים על פי עקרונות. והרבה פעמים דווקא כשאדם צריך להתמודד עם מציאות שהוא לא מכיר, אז הוא ממציא עקרונות. או הוא מנסה לשאוב מהתורה, אבל הוא לא לוקח אותם בצורה ריאלית, הוא לוקח אותם בצורה תיאורטית שהילד לא יכול לחיות איתם. אז אנחנו בחינוך צריכים לעבוד מאוד להבין איפה הילד, איפה ההתמודדויות של הילד, מה הוגן לצפות מהילד ומה תפקידי לצפות מהילד. יש דברים שאני לא יכול, לא תודה, פשטיתי המון, תודה. אני לא יכול להיות זה שידרוש מהילד. יש דברים שהוא צריך לעשות, אבל לאו דווקא שיבואו ממני. כל זה איזון שעם הזמן בעזרת שם ננסה להתמודד תוך כדי הלימוד. שלמה המלך אמר במשתי, חנוך לנער על פי דוקו גם כי הזכין לו יסור ממנה. זהו עיקר החינוך שלו בלבד בשעה שהנער נער ויד אביו עודת, תקפה עליו ישמע לו ויעסק מצוותיו, אלא גם כשידל והוא ברשותו, אף כי הזכין לו יסור ממנה. אחד מהטעויות הנפוצות בחינוך זה שאנשים נבקים על הרגע. זה נכון. לפעמים צריך להיאבק על הרגע. אבל תמיד צריך לחשוב לטווח רחוק. וצריך להגדיר לעצמנו, האם המאבק הזה הוא טווח קצר או טווח רחוק? הילד לא מתאפק בלילה, מרטיב את המיטה. אז זה מאוד מעצבן אותי. אני עכשיו צריך לנקות את כל המצעים שלו מחדש. אבל רגע, אתה באמת חושב שבגיל 12 הוא יעשה את זה? בשביל מי אתה נאבק? בשבילך או בשביל הילד? כמעט תמיד אנחנו נאבקים בשביל עצמנו, לא נוח לי, לא נעים לי. אני עכשיו צריך לנקות את המצעים מחדש. הילד הולך לשירותים, הלכלך את כל השירותים. לא בסדר, לא תקין, אני צריך לחנך אותו, אם אני לא אלמד אותו, אין מי שילמד אותו, אני צריך לחוס? או שאני כועס כי באמת זה מעצבן אותי, אני צריך להתמודד עכשיו עם בעיה. צריך לשאול את עצמנו מול כל אתגר חינוכי, לטווח רחוק זה יהיה בעיה, או לטווח קצר זה מעצבן אותי וממילא אני מגיב. עיקר החינוך, אומר הרב מפיאסצנה, זה חינוך שיחזיק לטווח רחוק. כי החינוך לא ציווי בלבד. שימו לב, הוא אמר שני דברים פה. הוא אמר קודם כל שחינוך זה כן ציווי. הוא אמר שנית שזה לא רק ציווי. עכשיו זה דבר שהדור שלנו מבולבל לגמרי. זאת אומרת, הורים לא מרגישים שזכותם לצוות על הילד. זה לא נכון. אין דרך לחנך ילד אם אני לא רוצה לומר אין דרך, אבל אני לא חושב ששייך לחנך ילד אם כל דבר יהיה רק מה שמסתבר לו. זאת אומרת, ילד לא יבין כל דבר. יש דברים שהוא צריך להיכנס לרגל, למרות שהוא לא מבין. אז חלק מהחינוך יהיה ציווי, חלק מהחינוך יהיה דרישה בלי הסבר. היי, הילד רוצה הסבר, נכון? גם אני הייתי רוצה להסביר לו, אבל אני לא תמיד יכול להסביר לו. אבל אני מאוד נזהר כשאני משחק עם המזלג ליד השקע. אני רק מתאמן לראות אם אני יכול להכניס ולא, לזרוק ו... היי, מה מסוכן? אז אתה לא מבין, בסדר, אתה לא מבין. ואם אני חותך ואני רוצה לקלף את העיפרון שלי עם מקלף, אז מה קרה? אני רק רוצה לבדוק מה יקרה. אז זה קרוב לאצבע שלי, אז הילד לא מבין. אבל אבא, מה קרה? אז מה? אז אני אשתמש במקלף ועל העיפרון, מה כל כך נורא? וכל הילדים בכיתה מכניסים עפרונות מחודדים לאף, למה אני לא יכול? אז אתה תלך תסביר לו שאם האוטובוס פתאום עוצר, כבר היו ילדים שהעת והעיפרון חדרו להם ועשו להם חורים באף. לא, הוא לא מאמין לך, אבל לי זה לא יקרה. אבא, מה רע אם אני רוכב עם ידיים למעלה ולא מחזיק? אתה יכול להחליט שזה כן מסוכן, לא מסוכן, אני לא דן אם זה נכון או לא. אני כן דן שהילד לאו דווקא יבין את הטענה שלך. וחלק מהתפקיד שלנו כהורה זה להרגיל את הילד גם בדברים שהוא לא מבין, ולדרוש מהילד גם בדברים שלא מוצאים חן בעיניו, ובגלל זה הציווי הוא כן חלק מהחינוך.
זה הרבה יותר קשה, כי הילדים מחפשים תשובות. כשאנחנו היינו קטנים, קיבלנו תשובות של ככה זה. היום אין דבר כזה.
אז אני חושב שצריך איזון פה. זאת אומרת, מצד אחד, אי אפשר לנהל משטר. לא יכול להיות שעל כל דבר שהילד שואל למה, אז התשובה היא כאמרתי. מצד שני, אני חושב שאפילו אם צריך ליצור את זה, זה כן חשוב להרגיל את הילד שיהיו פעמים שהתשובה היא כאמרתי. ואני אבא שלך, בגלל זה תעשה. וזה דבר שהילד צריך להיכנס לרגל, וזה נכון, זה לא נעים לנו. זאת אומרת, אנחנו רגילים, טוב, זה, אולי נקדים. אחד מהדברים שקשים לנו כהורים, זה לקלוט את הילד. זאת אומרת, הדבר הטבעי לנו, זה להתייחס לילד כמבוגר. הרי אנחנו כל הזמן מתמודדים עם בוגרים, אין לנו בעיה. אז ממילא, הטעות הראשונה שאנחנו עושים כהורים, זה שאנחנו מצפים מהילד איזושהי התנהלות שהיא דומה להתנהלות של מבוגר. וזה דבר שאנחנו נכשלים בו כל הזמן. החל מהילד הראשון, והחל מהילד אפילו בעריסה ולא מדבר, ואנחנו דורשים ממנו שהוא ידע ללכת לישון לבד במיטה. והדרישה הזו לפעמים מוצדקת, ולפעמים לא. והבעיה היא שאנחנו מתחילים עם הדרישה מתוך ההסתכלות שלי. ואני אלמד אותו. רגע, אני מוצדק או לא מוצדק? זה הזמן ללמד או לא הזמן ללמד? חשבתי איפה הוא או לא חשבתי? כל פעם שאנחנו הולכים עם הילדים לגן, ואנחנו רואים גננות מוכשרות, אנחנו מחדש מתפעלים, אני ואשתי, כמה אנחנו לא קולטים איך לדבר לילדים. אני אומר לך חוויה שלנו. ואנחנו כל פעם מחדש רואים את הגננת יושבת ומדברת איתם בסבלנות, ומה שלומך, ואיך היה היום שלך, ואתה רוצה לבוא לעזור לגננת, והיא מדברת איתו ממש כמו תינוק, והוא שמח והוא מחייך מאוזן לאוזן, ואנחנו, זה, מה, אני אדבר ככה? מה זאת אומרת? תדבר בשפה שלו. לא, אנחנו רוצים להביא אותו לשפה שלנו, אבל זה לא מה שהוא צריך. הוא צריך את הגע. ככל שבן אדם יש לו יותר ניסיון, כך הוא יותר מדבר עם ילדים כמו ילדים. זאת אומרת, אנחנו... לא נראה לי, לא. בוא נאמר, זה נכון.
כי במקום שאני מסתכל עלינו כאל מעין גם ילדים מבוגרים. כלומר, אם ישנם תכונות שעשינו, שתכונות ילדותיות שעדיין לא התבגרו, אז יש לנו לעבוד על זה. אם לא, אז כלומר, מה שאני חושש גם בתחום החינוכי הזה, זה אם אני מתנהג כלפי הילד ממקום ילדותי שקיים אצלי ממנה, כלומר אם אני כועס עליו, שלא שייך בכלל לכעוס עליו, שהוא ילד רע, כלומר לא שייך לדבר איתו בטון גבוה או בהתנהגות ילדותית. כלומר אני
לא יודע אם זה ילדותי.
לא,
לא טובה.
אני אומר כאן, יכול להיות שיש כאן איזשהו, לא יודע איך להסביר את זה, כלומר, מתוך, לא יודע, אני מנסה ככה לשמע שמה שאתה אומר, ישנם שלבים שאולי כן נכון לדבר עם הילד מנקודת בוגר.
מסכים, אבל על פי רוב אני צריך לדבר ברמה שלו. אני מסכים. אני מסכים איתך. אין ספק שאני גם צריך לדבר איתו ברמה שלי. אני גם צריך להיות עצמי.
בשביל להרים אותו לנקודת הבוגרות שקיימות אצלי, או ש...
או כדי שאני ארגיש נוח. גם אני מותר לי להרגיש נוח כהורה וכמחנך.
כן?
כן?
לא, אני באמת שואל.
כי אתה מנהל שולחן שבת, אתה יכול לצאת מדעתך, אם כל היום אתה תדבר. ונוח מצא חן בעיני השם. אתם יודעים מה זה חן ילדים? אז יש אנשים שבנויים לעשות את זה שעתיים ברצף. יש אנשים שיצאו מהכלים. אז באיזשהו שלב אתה לא עושה את זה. אתה יודע, אתמול אני עליתי על וידאו שאף פעם לא פרסמתי, שעשיתי את הסיפור של יונה לילדים. זאת אומרת, היה שלב שביקשו להתחיל לעשות, היה תורם שביקש להתחיל לעשות וידאו לילדים, לשים על יוטיוב. אז עשיתי ניסיון אחד והחלטתי שאני לא בנוי לזה. כי אני מדי קשה ל-20 דקות ברצף לדבר כמו ילד. זה מאוד קשה. אני לא בנוי להיות גננת. אני לא... אתה רוצה? כן. יש שם הרבה חידושים. זה הרבה שיטות ראשונים. זאת אומרת, השחלתי בסיפור של יונה הרבה מאוד. לילד אפשר לספר את זה, זה הכל בסיפור. אין בעיה. תבוא לבקר, אנחנו גרים קרוב.
אגב, בשביל ילדים שיש לנו שבוע,
נכון, אבל זה כי אני חושב שזה מה שהם צריכים. רוב הילדים צריכים את זה. אני מאוד, יש לי ספק, כי יש את הילדים היותר גדולים, ואני מפחד ממה שאתה אומר. האם הגדולים מרגישים שאני מדבר איתם כמו תינוק? כי אני צריך לדבר, רוב הקהל הוא ילדים קטנים.
הם מרגישים מבוגרים. הם לא מתבזים מזה. הילד הגדול...
הראיה שהם באים.
אני חושב... יש לי דוגמה של... שאני זוכר, כלומר, כבוגרים, שהרב כל הזמן שמדבר עלינו כל ילדים קטנים, וקצת אתה מרגיש את ילדותי קצת...
מסכים?
אם יותר לי, אז אני רואה שאני
חושב... אני רוצה לקרוא את המשפט, אני לא צריכים להשלים אותו.
לא, אני חושב שאתה יורד מהרמה... אני חושב שאתה יורד מהרמה שלך, הרמה של הילד, אבל
אתה
צריך להבין גם מה הרמה של הילד.
רוב הטעויות, נכון שאפשר לטעות בזה, אבל על פי רוב האנשים טועים בצד ההפוך. על פי רוב הם לא יודעים לרדת לרמה של הילד. הצפי שלהם הוא מעל ומעבר ליכולות של הילד. הילד סובל לא כי הוא לא בסדר, אלא כי הציפיות הן לא הוגנות. כך דוגמה פשוטה. אדם מביא את הילד שלו לבית כנסת, והילד לא מסוגל לשבת במקום. אז האם ההורה אומר, שמע, אני לא בסדר, הבאתי אותך ואתה לא מוכן לזה, בוא נצא. אני יכול לומר לך שהרבה פעמים, אני באתי לבכנסת, ראיתי שהילד לא יכול לשבת, אני רתחתי, אבל אני לא אמרתי מילה לילד, קמתי, יצאתי, הבאתי אותו הביתה. היום אין לי את הלוקסוס הזה. אבל לפני שהייתי פה, הרבה פעמים הילד אומר, אבא אני רוצה לבוא בכנסת, אבא אני רוצה, אתה מגיע לבכנסת, והילד מתחיל לדבר ולעשות שטויות, אתה מנסה לרמוז לו פעמיים, אתה קולט שהוא לא קולט, הוא לא מוכן לזה, אתה הולך את הביתה, אמרנו, מה, הוא ישגע את כולם? אז אני פספסתי את הקבלת שבת שלי. קרה לי לא פעמיים, כנראה אני לא מספיק קלטתי, או שהילד כל כך מבקש, אתה כבר נכנע, אבל למעשה, זה אשמתו? יש סיבה לצעוק עליו? הוא לא בסדר? הוא מאחוז בסדר, זכותו. אני לא קלטתי שהוא עוד לא ראוי בזה. וזה טעויות שאנחנו עושים הרבה. אלא מה? שאנחנו כועסים על הילד. למה אתה לא מבין? למה אתה לא מנהג? אני אלמד לך, אני אתה תקיד לך. אני לא אשכח, אפילו כילד, את הרמת ההתעוללות שאני ראיתי בבתי כנסת. של הורים שיצאו מהכלים על ילדים שעשו שטויות בבית כנסת. ואני טוען שהפגם הוא בהורה, לא בילד. אני זוכר הורה שתופס לבן שלו את הלכי ומושך אותו חצי חדר עם הלכי הזה. אני זוכר את זה כילד. אני זוכר באיזה שטיבל הייתי שראיתי את זה. אני לא אשכח, יש דברים שאתה לא שוכח בכם. עברו כבר 30 שנה ולא שכחתי, אני לא חושב שאני אשכח. אבל זה לא בסדר. זאת אומרת, ההורה לא בסדר.
אבל אתה ראשי
הילד היום? לא יודע. יש ילד אחד שראיתי שבאמת ברוך שם מתפתח טוב. הייתי אותו, אני עוקב אחר כבר שנים, כי אני התלבטתי אם ללכת למשטרה על אבא שלו. לא, אבל למה יצא את ה... אנחנו כולנו טועים מזה. זה אחד מהאתגרים הראשונים. חזרה לשאלה שנשאלה. אם אנחנו קולטים איפה הילד, אנחנו גם לא צריכים להסס במקרים איפה שזה צודק, לומר לילד, הסיבה היא כי אמרתי לך. אני אבא שלך, אני אמא שלך. נכון שאתה לא מבין, זו הסיבה. כי התפקיד שלך לשמוע בכל אבא ואמא, גם כשאתה לא מבין. ויש הרבה סיטואציות כאלה. אני חושב שזה יותר קל. המפתח בזה זה להיות עקבי. זאת אומרת, זה נכון שזה הרבה יותר קל אם בנית את זה מההתחלה. שינויים בחינוך הם יותר קשים. קשים על ההורה וקשים על הילד. זה נכון. אבל המפתח פה זה לעשות את זה בסיטואציות נכונות, לא כי אני עצבני, ולא כי לא מתחשק לי להסביר לו, אלא כי באמת זה נכון חינוכי, ולעשות את זה בצורה עקבית. אם אני אומר לו, כי אני אבא שלך, ובסוף אני לא אדרוש את זה ממנו, אז לא עשיתי כלום. זאת אומרת, שאלה היא מי ינצח בשורה התחתונה. אבל הנה חינמי, זה המבנה אחר כך, אם זה לא הורגל, הוא מבנה יותר מורכב. אז לא אומר שהוא בלתי אפשרי.
נתחיל מההתחלה. אני עכשיו נלחם דוגמה עם התינוק שלי בן שנה. אני מפסיק להרים אותו כשהוא בוחר עליי. כאילו כשאני משכיב אותו לישון.
אלה שעושים את זה כבר מגילה.
אני יודע, אבל אני דיברתי על השינוי הזה. הוא התרגל. המטפלת שלו אמרה, אז הוא חייבים להפסיק, כי הוא מצפה ממני להרים אותו. אז היא מצטעת לנו, עכשיו, מה שאנחנו שעתיים בקראת הלילה לדבר. זה סיפור מדהים על הלילה.